לכם של מחמאה, יישר כוח לכל הכותבים.
סליחה,
שנתנו את קריאתם לקובץ המשובח הזה. זו גם הזדמנות להנחיח עכשיו, כפי שגם נועם עשה קודם, את הרב שגר היקר, שבזכות תלמידו בוגרנו אלחנן פיניאן, זכינו בקובץ הזה לתרום מתורתו המשולבת דעת לב ונפש, בניתוח מעשה מבין מלך ובין שפחה שהתחלפו. בנימה אישית אסיף ואומר שהרב שגר גילה לי את רב נחמן. גילוי כמין סוד שהמתיק ולחש באוזן. גילוי שהשפיע עליי אישית השפעה מכרעת בעיצוב דמותי ועולמי. ואני כמשל לרבים אחרים שבזכותו בשפת החבר'ה נעשה להם טוויסט, או בשפה אחרת קונברסיה, היפוך הלב. טרף אותם חיידק טורף שהצית את האש בלבבם, אותה אש יוקדת שרב נחמן אמר עליה שלא תכבה על דעת המשיח. החלטתי לדבר על רחמים אצל רב נחמן. אני אשטח פה שני מיני רחמים, כל אחד קובע ברכה לעצמו, כל אחד יכול להיות אנרגיה של הכנה לקראת יום הכיפורים. ואני אפתח בראשונה. רחמים היא מילה טעונה, היא מעוררת אנרגיות שונות אצל כל אדם לפי מה שהוא. וכל אחד עכשיו יעצום את העיניים ויחשוב על המילה רחמים, הוא יקבל אפקט לגמרי שונה מחברו. כל אחד המילה רחמים פוגשת אותו, מטעינה אותו, מדברת אליו ממקום שונה לחלוטין מחברו. יש ברחמים צדדים של חסד, של התמוססות האגו, של התקללות באינסוף, של לב נשבר, של חמלה שנולדת במקום ששוב אין עוד דין ואין עוד אופק ורק חוסר אונים על אומללות האדם וחדלונו. כצל עובר וכחלום יעוף. אפילו חרב חדה מונחת לצווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. בספרו על כפות המנעול מספר הרב שגר את חוויית עמידתו ליד מיטת אמו החולה לרס וי, קטע שמאוד התפרסם אצל רבים שעברו על הקובץ הזה. ושם הואר לו באור חדש ומהפכני למימרה הזו, שהשפיעה עליי אישית השפעה מרחיקת לכת ממש. בדרך כלל חושבים שאל יתייאש מן הרחמים, הכוונה להרבות עוד מאמץ לחפש עוד רופאים ועוד תרופות ולזעוק ולקרוע את השמיים. אבל הרב שגר פרש הפוך. במצב של חוסר אונים צריך להרפות ולוותר על המשך המאמצים. רק הרפיה ממאמץ עשויה ברגעים קריטיים שסוף האדם לפתוח את הלב לרחמים, לחמלה. הוא גם היה נאה מקיים בדיבור האחרון של בית המדרש אחרי שהתגלתה מחלתו. היה ממש דרמה נוראה בבית המדרש, ובא וסיפר שלמעשה הוא הולך מן העולם, כולם הבינו שזה המשמעות. ואז מישהו מן הקהל אמר לו, צריך לקרוע את השמיים. אז הוא ככה נשאר במידת ההשתוות שלו, הסתכל ככה, המתינה שהצעקות האלה נגברו, לא צריכים לקרוע את השמיים, תניחו לשמיים. וזה כל כך היה נגזר מהמקום הזה בדיוק, אל תקרא את השמיים, לא צריכים את הצעקות האלה. עכשיו זה זמן להרפות, זמן דווקא להניח לשמיים, לא לקרוא אותם. וזאת אמירה שהייתה לה עוצמה כל כך אדירה ונוראה, לראות אדם שיודע שעוד כמה חודשים הוא לא יהיה כאן בעולם, זה היה ברור לחלוטין. והתגובה והמענה בדיוק כמו שהוא אימץ לעצמו כמה שנים לפני כן, ראה את אמו שנפטרה מאותה מחלה, והוא ידע לקחת את זה כאמת ממש, לא כדרשה, זה אמת שפשוט ככה. יש רגעים בחיי אדם שצריכים להרפות, ועודף המאמץ לא רק שאיננו ראוי אלא להפך, זה מה שימנע את הרחמים. הרחמים יתעוררו ברגע שאתה תרפה, ברגע שתבין שיש רגעים בחיי אדם שבהם עוזבים את המאמצים, לא כהזמנה לבטלנות או לחוסר מעש, אלא להפך. יש מצב שבו אדם נכנע, אני בורא ולא נברא, וברגעים האלה מרפים מהכל. זה נוגע בעצם לכל אחד מאיתנו, ללא כל קשר לעמידה מול מוות. כל אחד מאיתנו נמצא בשיח כאוב עם חולשותיו ועם הבעיות הקשות שלו. חלקן נראות בלתי פתירות. יש אנשים שמאוכזבים מעצמם. שאינם מוערכים, ולפעמים אפילו לא סופרים אותם. איך זה נקרא היום? שקופים. וכבר נואשו שמשהו ממשי ישתנה, ולמרות מאמצים אינסופיים, אינם מצליחים לשכנע את הסביבה שהם שווים, שהם ראויים. ויש צעירים וצעירות שכבר התעייפו, איבדו אמון בסיכוי להקים משפחה. כאן נפתחת אופציית החמלה, להרפות, להניח, כפי שאמרתי, לא כהזמנה לבטלנות ולחוסר מעש, אלא כעמדה של הרפו ודעו כי אנוכי אלוקים בארץ. יש לאנשים ילדים עם בעיות לא פשוטות, כבר נואשו מרוב מאמצים וחיפושי פתרונות. ישנם זוגות שחיים בסך הכל טוב, אבל אינם מצליחים לאחות קרעים עמוקים, פערים לא פשוטים שגורמים להם ייסורים, שמקורם חלקם בפערים מובנים בין גברים לנשים, ואולי בדרך ההתנהלות שלהם בחיים, ואולי מסיבות אחרות. לכל אלה אני אומר ומעורר את האופציה, לא שעוד איסוף רצון ומאמץ, אלא דווקא של הרפיה, של פתיחת הלב לרחמים ולחמלה, להיותנו חדלי עונים, נבראים ולא בוראים. ההזמנה בכלל, ובמיוחד בערב יום הכיפורים, היא הפסוק בתהילים, הרפו ודעו כי אנוכי אלוהים ארום בגויים ארום בארץ, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. וזה מתחבר למה שהופיע בספרים, שרחמים משמעם רחם אם, השיבה אל השליה, ההתפרקות, החזרה לעולם שלמעלה מן התודעה, מעין התיאור אצל הקבצן העיוור של רבי נחמן, שזה בעצם המקום שבו אדם לא רק מרפא, אלא נותן לעצמו גם להתמוסס למקום שקדם לתודעה, שזה בעצם, הייתי אומר, רק אני ואלוקים, במובן האינטימי ביותר, העמוק ביותר, כשכל מאמץ יזום הוא רק יכול לקלקל, הוא רק יכול להרחיק, הרחמים והחמלה התעוררו במקום שאתה ויתרת. ויתרת, אתה עשוי לזכות לחמלה ולרחמים. אבל רבי נחמן פותח בפנינו אופציה שונה לחלוטין של הרחמים, אופציה שבמידה רבה מאפיינת אותו באופן כמו שאני אסביר מיד, לא רחמים של חסד, אלא רחמים של דין, ובעיקר רחמים של חירות, ובעיקר רחמים של עזות. רבי נחמן כל חייו נאבק עם הגוף החולה שלו, מאבק שהכרוך בסיגופים אכזריים, שאחד הביטויים הקיצוניים שלו זה כמובן מעשה מלחם. זה היה מאבק כבר מצעירותו בתאוות בכלל, ובתאוות האכילה, ובפגם הברית בפרט. נראה שבשלב, אני אומר את זה בזהירות, זה ניסיון להתחקות אחרי דברים מתוך מה שאני צברתי בעוני בפיסה של רבי נחמן, אבל אני בא לומר דברים עם ענווה וזהירות, לא לחתוך דברים שאני יודע. אני רק אומר שככה נראה לי, שבשלב מסוים רבי נחמן חזר בו מטקטיקת הכוח והמאבק האלים, ועל הרקע הזה כתב את הדברים הבאים בתורה כ"ב, תורה מפורסמת. ואני מקריא כמה שורות, ולמרות שאין דפים, אני אנסה לדבר לאט, ואחרי זה גם להתמודד עם הדברים שרבי נחמן מעלה כאן כאופציה חדשה של רחמים. וצריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף. אני חוזר עוד פעם. וצריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף. מה שאני רוצה ערב זה איכשהו לגשת לרחמים מהרחמים על הגוף, על בשר הגוף. להראות לו מכל הערה ומכל השגה שהנשמה משגת, שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה, מבחינת ומבשרך לא תתעלם, מבשרך דייקה, שלא תעלים עיניך מלרחם על בשרך, היינו בשר גופך, כי צריכים לרחם מאוד על הגוף לראות לזכחו, כדי שיוכל להודיע לו מכל ההערות וההשגות שהנשמה משגת. כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד, אבל הגוף אינו יודע מהם. על כן צריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, לראות לזכך הגוף, עד שתוכל הנשמה להודיע לו מכל מה שהיא רואה ומשגת תמיד כנל. וכשהגוף בבחינה זו היא טובה לנשמה, שהיא לפעמים נופלת עם מדרגתה, וכשהגוף צח ואור תוכל הנשמה להתרומם ולחזור למדרגתה על ידי הגוף, היינו על ידי תענוגי הגוף תוכל לזכור ולהעלות לתענוגים שלה. זה הדבר שקשה להאמין שרבי נחמן אמר דברים כאלה, שמתענוגי הגוף תיזכר הנשמה במקום שלה. רבי נחמן, תענוגי הגוף, כי מאחר שהגוף גם כן טוב וקשר, אינו נלכד בתענוגים, ועל כן תוכל הנשמה לחזור על ידי תענוגי הגוף למעלתה, לתענוגים שלה, וכן גם כן על ידי הרשימות שיש בגוף, על ידי הערות שאירה בו הנשמה מקודם, תוכל אתה לזכור ולעלות ולחזור למדרגתה. וזה בחינת מבשרי יחזה אלוקה, מבשרי דייקה, היינו על ידי בשר הגוף יחזה אלוקה, היינו השגות אלוקות, היינו שאדם בגופו יראה ויחזה השגות עליונות שהנשמה משגת תמיד כנל. אבל כשיש לגוף עזות מבחינת הכלבים הזה נפש, אין הנשמה יכולה לסמוך עצמו ולהתקרב אל הגוף להודיע לו מההשגות שלה, כי תוכל ללכות בתוקף ועזות הגוף מה שהגוף עז וחזק בתאוות, וצריך לזה עזות דקדושה היינו קולות הנעל, שעל ידי זה משבר עזות הגוף, כי הנחה שובר גופו של אדם. וכשמשבר, זה אני מסיים את הציטוט, וכשמשבר עזות את עקיפות הגוף, על ידי זה תוכל הנשמה להתקרב עצמה אל הגוף, כי לא תהיה נלכדת שם, ולבוא לעזות דקדושה הנעל הוא על ידי שמחה. שמחה מבחינת כחדוות השם עם מעוזכם, היינו על ידי בחינת נעשה ונשמע שבחינת השמחה. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על רב נחמן, מה התורה הזו מדברת אליי, אבל לפני כן אני אבקש מכולנו, מה שאני לא כך מתורגל לעשות, שתי דקות, כל אחד בריכוז עצמי יחשוב מחשבות טובות על הגוף שלו. שתי דקות. רבי נחמן, אני מעריך בשלב די מאוחר, אני לא בדקתי מתי נראה תורה כבד, רבי נחמן גילה את הגוף שלו. זה קרה ברגע מסוים, הוא גילה את הגוף שלו. לא עוד יצר הרע, נציג של הסיטרא אחרא, פתח הגיהינום, אלא פתח לדבקות מיסטית באלוקים, מבשרי דייקה. היינו על ידי בשר הגוף יחזה אלוקה, היינו השגות אלוקות, היינו שאדם יראה, בגופו יראה ויחזה השגות עליונות הנשמה משגת תמיד כנל. מה המובן של המהפך הזה? מה יתחולל אצלו? מהי העזות דקדושה שמאפשרת מנטליות חדשה בשיח של האדם עם הגוף שלו? באופן שהגוף מתהפך להיות סיטרא דקדושה, מרכבה להערות ולהשגות. אספר לכם סיפור שבאמצעותו אוכל להסביר את התנועה של רב נחמן, מתאר כאן. ביום שני של ראש השנה אחרי הצהריים, במתחם שדה צופים באומן, התכבסנו כמה עשרות אנשים ועברנו סדנת צחוק בהנחיית ידידנו נחום. בתחילה היה לי מוזר, מה זה צריך להיות? בראש השנה סדנת צחוק? ואיפה נעלמה אימת היום? צחוק זה אבלי עולם, קלות ראש ודעת, ייצוג של ההפך של הקדושה והרצינות וכובד ראש. אבל נחום בדברי הפתיחה שלו תיאר את הצחוק הטוב שמאפשר שחרור מקבלי השכל, משחרר את השכל, הוא צדק. התודעה נפתחה לאופציה חדשה לגמרי. בני הקל, הצחוק הפך אביזר משחרר, לב טוב שאפשר לכל האיברים לנוע בחופשיות, שתנוחות הגוף משתנות תוך שינוי התרגילים בסדנה. נפתחה בראש השנה, ביום הדין, נפתחה אופציה של רחמים על הגוף והנפש ומצבורי החיוניות שמוסתרים ומודחקים כדי לאפשר את רכיבי האימה של בעלי המוסר. עכשיו אני אומר שהתעוררות הרחמים מתחילה מהתחשבות אלמנטרית של אדם בכל איברי גופו, בכל האיברים הגופני והמנטליים שלו, אלא שרב נחמן מצביע על הסכנות שבעצמה הגופנית הזו. גוף עצל נהנתן אינו חיוני מרוב הזנחה שלו, והתמקדות בשכל מרוב הזנחה של הגוף והתמקדות בעבודת השכל. אז נותר הגוף כפקד של יצרים כאוטיים שלא נותר אלא לדכא אותם כדי לשרוד. מהי העזות שהיא בקדושה של רבי נחמן רואה את שורש התיקון? מהי קשרה לשמחה? מקורה של העזות, כך היה ללא ספק אצל רבי נחמן, כפי שנראה בתורה האחרונה שאמר בחייו, שלא אדבר עליה כאן, תורה חטא תניינה תיקו תוכחה, מקורה של העזות שלו, של האדם, וגם אצל רבי נחמן, בתחושה שככה אני לא ממשיך. יש אדם שלא מסוגל לקום בבוקר. אחד משועבד לאכילה כפייתית, שלישי נכשל לפגם הברית, וכיוצא בזה. את העזות אני מזהה עם היכולת לשנות כיוון לא באלימות והתקפיה, אלא ממקום שרוח חופשית עושה האמת לפני שהוא אמת. רגע אחד אדם מחליט שהוא קם בבוקר, נקודה. למה? ככה. הכרעה חופשית, כלילה, משועשת ומבודחת אבל נחרצת. ההכרעות הממשיות אינן זקוקות להצדקה מוסרית או אידיאולוגית עם כובד. להפך, ברגע אחד, בסדנת צחוק אחת, נפתחות אופציות נטולות כובד והעקה. מלכות אינה זקוקה לכוח. אדם מלך על גופו רק אם הוא לא מפעיל כוח כלפיו. וזה רבי נחמן גילה, זה גילוי אדיר שאני יכול לחוש אותו ממאבק אלים, כפייתי, נורא ומזעזע שרבי נחמן נאבק עם הגוף שלו. הוא מצא דרך שהיום היו אומרים כאילו שבר איזושהי סדנה לפני 200 שנה. הוא כאילו היה בשדה צופים על יד הציון שלו ועבר איתנו איזו סדנה, ופתאום בבת אחת הוא מתחיל לדבר הפוך לחלוטין לכל מה שהכרנו על תלוגי הגוף. הוא מדבר שם שזה בעצם יביא את ההשגות וזה בעצם ה... בקיצור, מכאן חל איזשהו שינוי. יחד עם זה רב נחמן היה מאוד ער לסכנה של האופציה הזו, כי יכולה בעצם מי שלא מבין עניין, הוא יכול להפוך את הכל את ראש השנה, לצורך את זה ליום כזה של שסתם קלות ראש כזה לא רציני כזה, בלי כל האימה, בלי כל העירה, בלי כל... כי זה לא יושב על כלום, זה גורליש כזה. ורב נחמן ידע היטב את הסכנה, ולכן הוא אמר משפטים מאוד מי שחד עין, ואני גם מנסה שם הדברים שלי מאוד להיזהר לא לומר באוויר דברים שיתפסו כאיזה מין כאילו לא חלום כזה, מה? אז ראש שנה עשה סדנת צחוק, אני יודע, אתם נורא נחמדים. יש כאן משהו נורא עמוק, ואני רוצה להתקדם טיפה. אם ברחמים של החסד שתיארנו קודם האגו מתמוסס, הרי שאיכות הרחמים שרבי נחמן מתאר כאן רק מעצימה ומנחיכה את האגו, את השליטה המחויכת, את הווירטואוזיות של האדם שמפטפט ביצרו ובגופו. אלו יחסי אהבה וחיזור בין האדם לבין גופו. רק כאמור, נקודת המוצא היא עזות דקדושה, היכולת לפורר את השגרה, את הרגילים שדבקו בנו, רק כך אפשר ולא אחרת. עכשיו אני רוצה לספר משהו אישי שעברתי באומן. פעם ראשונה בחייתי בראש שנה שם. באומן הצלחתי להפתיע את עצמי. אחת החוויות החזקות הייתה, אני עדיין לא מבין איך זה קרה, שבני, אני יהודי שמרן, נתחיל ככה, ואני צמחתי בעולם שמרני, שמרני. ראש השנה שלי בערב ראש השנה הוא מסודר עשרות שנים בליל זכור ברית, אני חשתי בשברסת במאה שערים, ובבוקר הולך לתפילת ותיקים, ואחרי זה עולים להר הזיתים לקבר של הרב קוק, לקבר של חבר שלי שנפל ביום כיפור, ואחרי זה שער סדר יום של ערב ראש השנה, ראש השנה, הניגונים והפיוטים וכל התפילות, זה משהו כל כך ברור ומובנה. ולחשוב שאני אגיע לראש השנה באופן שכל זה בני הקל, כלום לא נשאר לי מזה. בליל זכור ברית הייתי במטוס ובכלל שכחתי שזה לא זכור, פתאום הזכרתי, יוצא לי סליחות, אז הטייס קיבל את המנורות, אז לא יכולתי להגיע שום דבר, והגעתי לשם בלגן, וזה פתאום נזכר שצריך להתיר נדרים רבע שנה היום. בכלל כאילו משהו כאן התפורר בתודעה לגמרי, וזה היה לי נורא, אני מבין שלא רק לי, זה היה נורא קשה פתאום לאבד בידיים מה שהיה עשרות שנים לחם חוקי. ואחר כך עוד לאט לאט כבר נעשה חסד, אחר כך נכנס לאט לאט כבר האיברים התחילו כבר להסתדר. אבל אז הגעתי לתפילה אצל חזן מתוק מדבש מזרחי, ספרדי, והמחזור שהתפיסו שם הוציאו שם את כל הפיוטים למזלי שירות נתני תוקף בניגונים שלו, לא שלי. וזו הייתה אחת התפילות הנפלאות ביותר שהיה לי בראש שנה אי פעם. לא הבאתי מה קרה לי, איך יכול להיות? אתה אמרת, היה ברור לך שרק ככה ולא אחרת. פתאום, בלי שום דבר, כל זה, וזה ודאי, אני מזהה את זה, אם אני רוצה ליישם את זה, עזוי לי קדושה. עצם מאחרה לנסוע לשם. והיה ברור לי שזה יהיה משהו מבחינתי טראומטי, ואחר כך. פגשתי אחד מהחבר'ה שלנו ביום הראשון, הוא שאל אותי, נו הרב מה נשמע? אמרתי לו, אני מקווה שאני אשרוד את זה. אז הוא אומר לי, הרב אין לך סיכוי, אתה לא תתפרק, אחרי זה נראה. ואכן הוא די צדק. אז אני לא מגזים, יש משהו שנורא קשה, נורא לא פשוט, אבל מזה פתאום הבנתי שמה שנראה לי הארדקור כזה, ככה ולא אחרת, אין אפשרות אחרת, זה המצב, כאילו הרגש, אתה בטוח, זה הטוטלי, זה המוחלט, ככה אלוקים מתגלה, תזוז מטר ימין השמאלה, כאילו הכל נופל, שום דבר לא נפל, להפך, פתאום חופש, עוד סדת צחוק בראש השנה, אתם יודעים. אז כל הדבר הזה פתאום ישב אצלי, פתאום חשתי שמשהו נפתח, משהו באמת נפתח, התרגשתי ממש, ניגשתי לבעל תפילה הזה. אגב, זה סתם יפה, בעל תפילה, תמיד יודעים פוזה שבעל תפילה, עשינו שכוייך, שכוייך, שכוייך. השליח ציבור שלנו הוא הטבח. וחיפשתי להגיד לו, תודה רבה, נגעת בי. אז כבר היה לו שניצה לי בפנים, לכן אתה אוכל אחרי זה. וזה עצמו דבר שמחזיר בתשובה. שאתה רואה את החיבור הבלתי אפשרי הזה, שאין פוזה, אין זיוף, אין פשוט משהו הכי ראשוני. הבנתי מה זה נקרא שהוויה שווה למכורה. מה שרבי נחמן אומר שהצדיק זה אבן השתייה וכל האבנים תשתפך לאבני קודש, תורה סמך א', והבנתי מה זה לבוא למקום שבו אתה מצליח להשיל מה שלא שייך כבר. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו, שהדבר הכי חשוב בראש השנה זה התשליך. למה התשליך זה הכי חשוב? כי בראש השנה חייבים להשליך. כל מה שמיותר זה להשליך. זה הדבר הכי חשוב בראש השנה, לדעת להשליך. מי שלא משליך בראש השנה, אז הוא לא עשה ראש השנה. מי שנשאר עם אותם קיפדגים שנים, כל המטענים המוכרים, הוא ילך לכל המטען החלוד והמאובק הזה, כשכבר מזמן פג תוקפו, והוא חושב שיצא לו משהו רציני בראש השנה, אין הרבה סיכוי, זה לא יכול לקרות. ואני אומר לכם, אני חוויתי את זה, פשוט חוויתי את זה. ועכשיו אגיד לכם משהו קצת מחוייך, אני לא צריך להכיר, לא הקלתי בכלל מה שעברנו שם, זה באמת בשבילי, אני צריך את הזמן לזה. אבל דבר אחד אני כן יכול להגיד, וזה דבר שהוא ממש מעורר אותי לתשובה עמוקה. זה קשור לדברים הקודמים, אבל עוד משהו טיפה יותר, ככה עוד טוויסט אחד ככה של העניין. החתן סופר, הייתה לו תרעומת קשה על המנהג לעלות למירון בל"ג בעומר. הוא כותב תשובה חריפה שיש מקום אחד שבו מקום אחד בזמן מסוים שרים לרגל דבר שלא נמצא לו בגמרא ולא בראשונים, הדבר הזה חג שבדו מליבם. כך אומר החתן סופר על העלייה למירון בל"ג בעומר. אז יש לי חדשות בשביל כולם. עם ישראל בדה חג חדש מליבו, ואחרי זה קוראים אומן ראש השנה. יש לזה אולי קשר לראש השנה שאני לא מכיר אותו, אולי, אני גם זה לא בטוח עוד בשיתוף השם, אבל זה פשוט חג אחר. כלומר, כל הרכיבים וכל ההנחות שגדלתי עליהם, יש השם באתי, אני לא יודע שישה שם, זה בילה ראש השנה, אבל מעבר לזה שום קשר לראש השנה מוכר, ועצם התנועה הזו שיכולתי להשאיל את ראש השנה ולהגיע לאומן ראש השנה, ואני לא עושה תעולה לאומן, זה היה קשה וזה מאוד, לא, ממש לא מהמקום הזה, אבל מהחוויה שחוויתי, לא מדברים שבעתיד לבוא, ממה שחוויתי, פתאום הבנתי שאתה יכול אחרת. ובדבר הכי יקר לך בשבילי ימים נוראים זה אני מחכה להם כל השנה. כל השנה אני מחכה לימים נוראים. מחכה לתפילות, מחכה לניגונים, מחכה להרגשות. אני ממש ממתין כל השנה, לא פחות. כל השנה. ופתאום מצאתי את עצמי שכל מה שהיה לי וכל מה שהתרגיל, כלום מזה לא היה, כלום, שום דבר. לא בתפילות, לא בניגונים, לא באווירה, אפילו ברמת הבגדים. זה תנאי שדה. חייתי כמו במילואים, מתחת קומותיים, עם ארמון לכלוך ושדה, עם בוץ וזה. קיצור, דאגתי לבגדים גסים, מנעלי ניו בלנס ונכנסיים עם אבות, ככה גסות. תלך שם עם חליפה, מה אתה נורמלי? זה תוך דקה, כל שם יהיה כזה. אפילו, זה לא מצחיק, זה דבר שהוא משנה את כל התודעה. ללכת עם אני הולך עם גיד שחור כזה בראש שנה ונעליי כבר שאמרתי, זה משהו שכאן מתנגש לי עם כל התודעה שלי, עם כל הזה. ואני אומר, הדבר הזה היה לו אפקט מטהר, אפקט מטהר ממש ככה. אז אם אנחנו מדברים פה על מה שרב נחמן אומר שבעזות היא קדושה, צריכים לרחם מאוד על בשר הגוף, אז אני אומר, הדבר הזה מביא אותי אל עולם הרחמים, שרק מי שיודע להשליך או להשאיר מה שפג תוקפו, כמו שכתבתי לעצמי, דפוסי התנהלות שנראים טוטליים, שבאמת הם סתם הרגלים לתולי ערך מוחלט, רק ממקום של עזות כזו יש סיכוי להתעורר, וכל אחד יכול לנסות להשליך בעזות הרגלים שנראים לו ברי שינוי. אבל כאן עכשיו אני רוצה להראות גם שגם הרמב״ם היה ברסלבר, ועוד איך, וזה בכלל לא מצחיק, כי רב נחמן אמר בסוף הקטע שציטטתי, שלבוא לעזוד היא קדושה הוא על ידי שמחה, והשאלה היא מה, למה השמחה היא הדרך להגיע לעזוד היא קדושה. וכאן אני רוצה לקרוא את הרמב״ם, שהוא ממש מאיר עיניים, ובאמצעותו אני רוצה לפרש את מה שאומר רב נחמן בקשר בין השמחה לעזוד היא קדושה. אם כן, מדוע רבי נחמן קושר את השמחה לדרך של לעזוד היא קדושה? ואני מוצא את הרמב״ם שבעצמו התמודד עם המתח הלא פתור בין הגוף והחוכמה. גם לרמב״ם, למי שלא יודע שכל עניינו זה החוכמה, תכלית שלמות האדם תכלית החוכמה, לרמב״ם היה גוף, למי שלא יודע את זה, היה לו גוף, היה לו גם יצרים, צריכה להתמודד איתם. ואז הוא מספר לנו, וזה מתח אגב שהמהר"ל על פורים, כשמתאר את השכרות, אומר כי הגוף והשכל שני הפכים, כשזה קם זה נופל, וצריך, אומר המהר"ל, שיהיה שכרות כזה עד שיסולק השכל ונעשה גופני לגמרי, סוף ציטוט. ומה שאמר המהר"ל על השכרות לפורים כפורים ידוע, הרמב"ם אמר על השמחה, רק שזו איכות אחרת לגמרי ששמחה מהמושגים השגרתיים בעולם שלנו. ואחרי שהרמב"ם מתאר את שמחה ואת השואבה שעוד מעט תגיד אליה מילה במקדש, הוא מסיים את הלכות לולב בהלכה אחת שהוא לא נוגעת לבית השואבה, אלא מצוות שמחה כל השנה, ואומר את הדבר הבא, אני קורא בהלכות שפר וסוכה מילה פרק ח' הלכה אחרונה, הלכת את ו', השמחה שישמח אדם, זה בסדר, אפשר להמשיך? אפשר? לא ברכתי לי? צריך לבדוק שאני לא גנרל בלי חיילים. השמחה שישמח אדם באהבת הקל, סליחה, שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הקל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו בשמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לאהבת על השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתעזר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת והיית שפל בעיניי. ואין הגדולה והכבוד אלא לסמוך לפני השם, שנאמר, והמלך דוד יפזז ומחכה לפני השם, סוף ההלכה. הרי זה לא יאמן מה שהרב אומר כאן, שאתה, מי שמעלה על דעתו להביא כמקור לשמחה את דוד לפזוז ומחרקר, שמיכל בזו לו בליבה ונענשה על זה, זה הסיפור? אז הרב אומר, כן, זה הסיפור. רק מי שיכול באיזשהו מקום לשים פס, כמו שאומרים, באיזשהו מקום להיות משוחרר ולעשות דווקא דברים כאלה של... הוא מקל גופות, תראו לעצמכם שהלוויה מערב אל יושב ילך ברחוב קינג ג'ורג' על הראש, היה זה נראה משהו, התחילו לשם ממש. והרב אברהם קליסקר מתלמידי המגיד, או מדור של המגיד, הוא התפלל בעמידה על הראש בשטיבל שלו, והמתנגדים שכתבו כתבי פלסטר נגד החסידות כתבו על הפואר לפאור. ושנבין שמבחינת היהודי המתנגדי לראות דבר כזה שרב עומד על הראש בתפילה זה דבר נורא ואיום, ואני יכול להבין היטב את המקום הזה שאדם עומד על הראש בתפילה, עושה יוגה, לא יודע מה שהוא עושה, ברגע הזה התפילה שלו היא אחרת, היא לגמרי משתנה. אדם שיצקל לי בחוץ בנורמות החברתיות זה נראה לו ממש דבר נורא, אבל מי שהבין עניין יודע שזה העניין. ומה שהרמב"ם אומר כאן, והוא מדבר על השמחה, הדיקורת רב נחמן שאומר שעל ידי שמחה מגיעים לעזוד הקדושה, הרי הדברים האלה ממש מתאימים, זה ממש כאילו שרב נחמן כתב את ליקוטי מוהר"ן, שהרמב"ם כתב את ליקוטי מוהר"ן, פחות או יותר כך זה נראה. הרי זאת אמירה שהיא לא תאמן, שדוד המלך המפזז ומחרקר, אנחנו יודעים הרי את הפרשייה הכאובה הזו בשיח המשפחתי שלו בהקשר של המפזז ומחרקר, וזה אומר הרמב"ם, זאת השמחה. אתה לא יכול להיות בשמחה, אם אתה בשמחה כזאת נחמדה, אתה מתפקד איך שאתה רוקד, איך שמכתיבים לך ושכולם להגידו עליך מילה, אתה מאוד, אתה מאחר, אתה בנורמה, אתה לא מסוגל לחוג בעצמך ולהיכנס לאיזה מקום משוחרר, כמו השכרות של המהר"ל בפורים. הרי לא צריך לומר שבשכרות אין כללים, אתה מתחיל, איך אתה יודע לאן זה יגיע. השמחה, ובייחוד הרקע בית השואבה, זה הולך לאותו מקום עצמו. זה מה שבעצם הרב מלמד כאן, זאת כבר אופציה שפותחת את הלב לאיזושהי הוויית חיים אחרת לחלוטין. זה כבר לא אותם רחמים של חסד שתיארתי בתחילת הדברים, זה כבר איזו אופציה של אדם משוחרר שהוא יכול כבר בחופש הזה להיות שמחה, להיות בעזוד לקדושה, ובמקום הזה לרחם על בשר גופו. אבל שוב, זה שיח עם הגוף שיכול רק אם אדם מסוגל באמת באיזשהו מקום, אני יודע, לא מצאתי את המילים המתאימות, איך לתאר כאן את, את מה מתבקש כאן ביחס לגוף. כלומר, זה לא מצב שבו אתה נכנע לגוף העצל שלך, אלא באיזשהו מקום אתה מצליח לטלטל אותו, והרבה פעמים שתנועות גופניות כמו סדנת הצחוק, כל מיני אפשרויות רוחניות שיש גם בכל התורות המזרחיות למיניהם וכו', אדם פתאום עומד בתנוחה אחרת ונמצא באיזשהו הקשר אחר שהגוף פשוט משתנה פיזית. ברגע הזה כבר נפתחים ערוצים שאנחנו יודעים הרי מה, למה יכולים לטהר ולנקות. ואני חושב שזאת הזמנה מאוד חדשה ליום כיפור, שאולי השנה נוכל לאמץ משהו מזה. אני לא שולל כללי כמובן את החלק הראשון של הדברים, של הרחמים במובנם של ההתמוססות, של הוויתור, של ההרפיה. זה במקום וזה נמצא עמוק. זה אנחנו פותחים כל מיני אפשרויות שאפשר גם ליצור דרכים לחבר ביניהם. אבל האופציה הזו שרחמים, ואני רוצה לספר לכם עוד סיפור וזה אני אסיים. סתם, לפני הרבה שנים מישהו מבטל נהרג בקרב בעזה, והוא היה איש בחור, מה זה מבודח, כל מי שדיבר עליו רק נזכרים וצוחקים. ואני זוכר חוויה, היינו שם בניחום אבלים, והאימא פתאום התחילה לספר, אי אפשר לדבר עליו בלי להתחיל לצחוק. כלומר, זה היה מין אדם שכל הזכור שלו מיד מגלגלים לי לצחוק, איש מבודח כזה, ילד מבודח כזה. ובאותו רגע פתאום היה איזה מין, כולם תראו לכם, נכון ואילים, כולם צוחקים שם. ופתאום איזה בכי קורה לב. פתאום ראיתי מה, זה לא יכול לקרות אם זה הכל היה נכנס לנורמה של השבעה, המסודר, המאורגן, כל אחד צריך לשחק איזשהו משחק כזה, איך מתאגים בשבעה. דווקא בגלל שמשהו כאן התפורר, פתאום נוצר שם איזה מין, בגלל שפשוט הם שחקו את עצמם, איזה שבעה, והסירו בילד, זה היה נורא משעשע פתאום לדבר עליו. מהרגע הזה פתאום איזה בכי קורה הלב. ואני חש שהיכולת שלנו לבוא ביום כיפור באמת אל הנקודה העמוקה, אל הנקודה שכל אחד מחפש להביא אותה לביטוי, להוציא אותה, לא להיכנע לנורמות המוכרות של יום כיפור. באיזשהו מקום, הרי פעם בנות ישראל יוצאות לחול בכרמים, הם חיפשו שידך ביום כיפור. נהיה מעלה לדעתו רעיונות כאלה היום, שזה האווירה שאתה יום כיפור. עכשיו, אני אומר, האופציה הזאת היא אופציה פתוחה, ושוב, חלילה זה לא, אל תתפסו בדבריי שאני בא להקל איזה קלות ראש בלתי נסבלת ביום כיפור, השם ירחם. זה לא בכלל הכיוון, להפך. האימה של יום כיפור יכולה להגיע לתמצית שלה רק כשמאפשרים לגוף ולנפש את אותו חופש שאתה שוכח את השכל, אתה ואז פורצת נקודה שהיא לא תוכל לפרוץ כל מה שאתה בשליטה. כמו השחרות אצל המהר"ל, השחרור הזה יכול להציף לי למטה את המקום הכי עמוק, הכי מוקב, הכי מטהר, ולא נותר אלא לאחל לכולנו שהקדוש ברוך הוא יתאר לבנו לעובדו באמת, ונזכה לחמלה ולרחמים רבים בגמר חתימה טובה.